شو خوزه برکنه
که که همینده این کتاب لخورم این تو نتخیل مאיפה שהיינו בפעם שעברה מאיפה שהתחלנו בפעם שעברה התחלנו לדבר אלוהים התחלנו לדבר על למה לא ניתן להוכיח שיש אלוהים בשכל דיברנו על זה והסברנו דבר ראשון שהשכל הוא כלי מוגבל הסברנו שהשכל הוא כלי מוגבל בגלל שהשכל הוא כלי מוגבל איך יכול הכלי המוגבל הזה להכיל משהו מוחלט כמו אלוהים זה דבר שהוא בלתי אפשרי ואז ניסינו להסביר מה זה אומר ברמה הפרקטית אני אעשה עכשיו להבהיר את זה יותר כי הבנתי שהיה צורך בעניין בואו נתחיל לדבר הכי פשוט יש את ההוכחה הקלאסית שמישהו היה חייב ליצור את המיקרופון הזה והמיקרופון הזה לא יצר את עצמו ומי יצר את המיקרופון הזה? אדם ולכן ככה גם העולם הזה מישהו היה חייב ליצור אותו וזה אלוהים הבעיה בהוכחה הזאת היא אחת שעכשיו כמו שאמרנו אני ממשיך הלאה ואז אני אומר, כן, אבל מישהו היה חייב ליצור את אלוהים. ומי זה? לא. זהו, אז זה כבר לא. שם אני כבר עוצר ואומר, לא, אי אפשר. זה חייב להתחיל עם משהו. אז קודם כל, הטיעון הזה הוא בעייתי. למה? כי ברגע שאמרתי, שמה, אני לא יכול, זה, אני לא יכול, זה חייב שיהיה משהו שהוא אלוהים, משהו שהוא רוחני, משהו שהוא זה, אני בעצם אומר משהו שאין לי ביסוס עליו. אוקיי, אתה טוען טיעון. אתה אומר שמשהו שלא ראית בחיים יצר את העולם זה בערך תחשבו את השנייה בערך זה אותו דבר, אותה סטטיסטיקה להגיד שפשוט העולם היה קיים לעולם כי בעצם אבל שאלה אותי מה אבל ראית פעם חומר שקיים לעולם אני אגיד לא וראית פעם את אלוהים גם לא אז בסדר זה אותו דבר להגיד אין פה טיעון לא ראית את מי שיצר את העולם. ומי חייב ליצור את אלוהים? לא, זה כבר חייב להגיד שהיה מעולם. מה זה הדבר הזה? אז יש פה משהו שעכשיו אתה הבאת, כאילו, חייב שיהיה את המשהו הזה. למה חייב שיהיה את המשהו? יכול שגם היה חומר קדום, זאת הסטטיסטיקה להגיד. את זה לא ראית ואת זה לא ראית. שני המשרות. אז זה דבר פשוט וראשוני. כך ש... זו דוגמה קלאסית לכך שהשכל... הוא פשוט מוגבל. אתם יודעים מה? אפילו יותר מזה. בוא נגיד שאפילו אלוהים ברא את העולם הזה. בסדר? נגיד, אם אתם דוגמה, אלוהים ברא את המיקרופון. זה אומר דבר אחד, שאלוהים הוא לא המיקרופון. עכשיו, אם אלוהים הוא לא המיקרופון, זה אומר שיש מימד במציאות שאלוהים לא נמצא בו. אז אלוהים הוא כבר לא אינסופי, אז הוא כבר לא אלוהים. כלומר, אם אני מתחיל בהוכחות השכליות, אני נופל עוד לפני שהתחלתי מהסיבה הפשוטה, שאני מתחיל להגדיר את אלוהים במשהו מוגבל, בשכל שלי. או דבר נוסף, שאני מתחיל בכלל לחפש, מה אתה מחפש? אז אני אומר, אלוהים הוא כוח עליון. אין סופי גדול, 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 מאוד עד אין סוף גדול. כל המושגים והמינים האלה, הם במושגים האנושיים והמוגבלים שלי. לא משנה כמה שאני אגיד שהוא גדול ועליון, וזה עדיין הגבלתי אותו. אז זה לא רלוונטי לדבר על אלוהים בשכל. זה לא אינטליגנטי לדבר על אלוהים בשכל, ולמצוא אותו. לכן, כל ויכוח עם התאיסט, פשוט יסתיים די מהר. או פשוט יסתיים בוויכוחים ואי הקשבה. טוב, אני לא צריך להסביר למה ברגש. לא צריך להסביר. לכן, אנחנו התכוונו להסביר בכיוון אחר לחלוטין. אבל לפני שאני מתכוון, לפני שאני ממשיך לכיוון הזה, אני רוצה לשמוע מכם, האם כל מה שאמרתי עד עכשיו ברור לכם. ברור לכם למה לא ניתן להוכיח בצורה שכלית כי השכל הוא מוגבל והשכל לא יכול להכין הוא יגיד כוח והכוח הזה זה כמו שאני אגיד שהוא גדול וגדול וגדול זה עדיין מוגבל בשכל שלי וגם אם אני אגיד שאלוהים ברא את העולם אז הוא עצמו לא העולם אז חסר וזאת הסטטיסטיקה להגיד שכמו שאלוהים ברא את העולם ככה גם יש חומר קדום כי את זה לא ראיתי וגם את זה לא ראיתי האם זה ברור כל הדברים האלה
שאתה אומר שכל אתה
מתכוון
לאחד ועוד אחד כזה, נכון?
כן,
כל בצור זה בשכל. זה היה אחת מהשאלות של החבר אתמול, לפעם קודמת, שזה הכל בצור בשכל. אז אני בכלל לא יכול להבין שום דבר?
אז זהו שלא. לא הכל בשכל. יש נקודה שהיא קדמה לשכל. יש משהו שהוא קודם לשכל.
שאר אומר שכל אומר מה בעצם? מוח כאילו מסוים.
שמה שמה?
שאר אומר שכל, מה זה אומר שכל?
שכל, לוגיקה, היגיון. יש משהו שהוא קודם להיגיון, קודם ללוגיקה השכלית.
אז כאילו חשובים. שאתה אומר שכל לפעמים על חשובים.
מחשבה, לוגיקה. מה זה מחשבה? איזה מילה זה מגיע בתורה מחשבה? חשב, חשב האפוד. כלומר, איזה משהו מסודר, מסורתת כזה. מחשבה זה סדר, היגיון. אחד ועוד אחד, שווה שתיים. אם אני מתחיל בכיוון הזה, המחשבה הלוגית, נפלתי. כי זה מוגבר. השכל של אשכרה תמיד משתנה. תחשבו, אז אני תמיד חסר לעומת אתמול, ואני תמיד מבין דברים יותר. אז בכלי הזה אתה בכלל לא יכול לקלוט אלוהים. מה כן אבל? בחושים גם בטוח שלא, כי אז אני אגדיר את אלוהים, כי נגיד, אם תפסתי אותו, אם זה אלוהים, מכאן עד כאן זה אלוהים. אז זה כבר הגדרה. או אפילו, הוא לא מכאן עד כאן. עד כאן זה אלוהים, אני לא רואה את הסוף, אבל מכאן זה מתחיל. טוב, זה גם הגדרה. זאת אומרת, אני לא יכול להגדיר כלום, אז מה כן? יש משהו לא בשכל, לא בחושים, ולא הכל לא בשכל ובחושים. יש לנו נקודה אחת, חוש מסוים, שהחוש הזה אנחנו קוראים, חוש האמונה. ולא, אין הכוונה לאמונה תמימה. כבר מוריד את הספקות, אין הכוונה, אין הכוונה לאמונה תמימה. חוש האמונה. אין הכוונה לאמונה תמימה. זה לא עכשיו, אני ודאי וכך שאני, אבל אתה מאמין, אני לא מאמין. לא על זה מדובר. חוש האמונה זה משהו אחר. חוש האמונה הוא מה שקדם לשכל. הוא מה שקדם לחושים. לדוגמה. השכל שלי עובד באופן הבא. אחד ועוד אחד שווה שתיים. יש פה סדר. בסדר, אחד ועוד אחד שווה שתיים. יש משהו מסודר. שאתה אומר למישהו, זה לא מסודר לי בראש מה שאתה אומר. כלומר, זה לא לוגי. זה לא הגיוני. הלוגיקה היא סדר. אם תרצו, בשפה הפנימית נקראת אחדות. יש פה אחדות. סדר, משהו מסודר. זה ועוד זה. עכשיו, שאלת לכם שאלה. איך אתם יודעים שצריך שיהיה אחדות בעולם? איפה אני יודע שצריך שיהיה אחדות בעולם? או לצורך העניין, אני עכשיו מחפש מי צודק. מה הנחת היסוד של השכל שלי?
שיש מי שצודק.
שיש צדק. כלומר, יש את העולם הזה, כאן נמצא השכל, והשכל שלי מניח הנחת יסוד. מחוץ לעולם הזה יש דבר שנקרא צדק. מחוץ לעולם הזה יש דבר שנקרא אחדות. מחוץ לעולם הזה יש דבר שנקרא אמת. רק מה האמת ומה שקר. הוא מניח גם שיש טוב ורע. ואיך הוא אומר, זה נכון וזה לא נכון. זה טוב ורע. יש גם טוב. השכל שלי יש משהו שקדם לו. זה הנחות יסוד שקדמו לשכל. השכל זה לא הגעתי למסקנות האלה מתוך השכל שיש אחדות ויש טוב ויש צדק. זה משהו שאני מניח אותו. עכשיו, זה לא שיש מישהו אחד שמניח, אם מישהו אחד שלא מניח. כולם מניחים את ההנחות האלה. כולם מניחים שיש אחדות, שיש אמת, שיש טוב. לא דיברתי על מהו הטוב ומהו אחדות. אז יש מחלוקת. זה שלב הבא. אבל עצם זה שיש אחדות, אז אף אחד הוא חלק. ברור לכולם שיש אחדות, שצריך שיהיה סדר בעולם. מהו הסדר מחלוקת? צריך שיהיה אמת. לא, השאלה היא לא מה האמת, אלא עצם זה שיש אמת. ואמרנו שאי אפשר לסתור את זה גם. בוא נגיד שאין צדק, אבל אתה צודק. אז יש צדק. אתה צודק, זה בלתי אפשרי. בוא נגיד שאין אמת, אז זו האמת, שאין אמת. אתה לא יכול לברוח משם. אי אפשר. וככה השכל שלי עובד. השכל שלי מניח שיש אמת, ומתוכו הוא הולך וחושב. ומתוכו הוא הולך ופועל. ולכן עכשיו הוא גם מחפש מה האמת. אז שאלנו בשיעור הקודם שאלה. רגע, רב שנייה, לא לומר. אולי, אתה רואה את כל הדברים האלה? אמרת, זה העולם הזה, בתוכו יש שכל, בסדר. אולי כל הדברים האלה הם לא מחוץ לעולם הזה, אלא הם בתוך העולם הזה. כלומר, כל זה זה כימי. עכשיו, אולי אין באמת טוב ורע. לאיזה כימיקלים, שזה במילים אחרות אומר, אתה רואה רצח? אל תתרגש. ובסך הכל כימיקל שהתפרק אצלך במוח, כי האבולוציה הרגילה אותך שרצח זה רע. אבל גם מצד שני, גם האבולוציה יכולה להרגיל אותך שרצח זה טוב. אין באמת אמת בשקר. אין טוב ורע. כל אחד באמת שלו, כי הכל חיובי. כי זה בתוך העולם הזה. מזכיר לכם מה זה משהו? פוסט מודרן, נכון? זה הדבר. אין אלוהים, בואו אני מפה לכם הכיוון של אלוהים, אין משהו מחוץ לעולם הזה. הכל בתוך העולם הזה, הכל כימי. אז אין אמת, אז אין צדק, אז אין כלום. מה הסתירה של הדבר הזה? שתי סתירות. סתירה ראשונה. אם זה היה כימי, הייתה אפשרות לשטוף את המוח האנשים. לדוגמה. זה שעכשיו אני אוהב אופנה מסוימת, שיש לו את המוח, שאני אוהב אופנה אחרת. אבל אף פעם לא ראיתי מישהו שטפו את המוח והוא חי את זה שאין אמת. הוא יכול לשטוף, אבל התרבות כל יום אחד שוטף עצמת את המוח, אין אמת, אין אמת, כל אחד באמת שלו, כל אחד בנרטיב שלו. עכשיו אני אקח את האין אמת הזה, אני אקח סתם אני, שאומר כל יום אין אמת, אין אמת, אין אמת. בוא נשאל אותו את השאלה, נשאל אותו את השאלה פשוטה. מה אתה חושב על המתנחלים? מה זה? בוא, למה אתה כועס? כל אחד באמת שלו. הרי כל האמיתות שוות, כי אין אמת, אין אמת אובייקטיבית. זה לא שיש אמת מחוץ לעולם הזה. הכל בתוך העולם הזה, הכל שווה. לא, הוא לא מצליח. הוא יצעק. אין דבר כזה, הוא לא מכין. סליחה? למה? יותר מזה, גם עצם זה שהוא החליט לבחור ולהיות שמאלני ולא ימני, הוא בעצם החליט שזה צודק, זה טוב. כלומר, אין דבר כזה אין אמת. אי אפשר לשטוף את המוח, למרות שהתרבות שטפה עצמת המוח, היא לא סליחה. הוא היה צריך לשטוף עצמת המוח בלעשה, בהרבה דברים שהם גילוי של האמת, של האחדות. אתה יכול לבטא את האהבה בדרך מסוימת. אתה יכול לבטא אחדות בדרך מסוימת. אבל עצם זה שיש אחדות, אתה לא יכול. אני לא מכיר, אין אדם שלא אוהב בכלל. אבל תגיד, הוא כל היום סולה, אז אוהב לסנוע. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה תמיד טועה, אתה תמיד תהיה מאוחד עם משהו, שאלה עם תור, עם רע, זה לא משנה, איך אתה מופיע את זה, זה לא נקודה. הנקודה כאן היא על עצם האחדות. היא על עצם הטוב, היא על עצם האמת. זה סתירה ראשונה לדבר הזה. קודם כל, זה לא יכול להיות חימי. אחרי חימי, חימי, תשתף את המוח. יש כמו שעמוק יותר אפילו. עד כאן אתם איתי, אני ברור מה שאני? בוא נשאל משהו יותר עמוק מזה. אם אני אומר שכל הדברים האלה הם כימיה. מה זה אומר בעצם? תראו, נעשה את זה ככה. אחדות, שכל, כימיה. השכל שלי נובע מתוך האחדות. מתוך אידיאל האחדות. יש אחדות. יש, כלומר, יש מחוץ לעולם הזה, דבר שנקרא את העולם הזה, יש משהו שנקרא אחדות. וכאן יש השכל, את החושים פעם, בסדר? זה ככה. עכשיו הוא אומר הדבר הזה, האחדות לא בחוץ אלא בפנים. השכל שלי הגיע למסקנה שהאחדות היא כימית. למה זה לא יכול להיות? אני אגיד לכם למה לא. כי אם המסקנה היא שהאחדות היא כימית, אז זה אומר שאין שום משמעות הלוגיקה שלי. הלוגיקה שהגעתי למסקנה שזה כימי, אם האחדות היא כימית, אז היא חסרת משמעות הלוגיקה. כי הכל חימי, אז אין משמעות לכלום, אז גם אין משמעות לאחדות. אז אומר שאחד ועוד אחד שווה, תפוז. כי אין אחדות, אין היגיון. כי אין שום דבר מחוץ לעולם הזה, הכל חימי. אז מה זה משנה מה תגיד? מה זה משנה מה תאמר? אין אמת, אין לי כלום. אז אין אמת ואין שקר. אז אחד ועוד אחד שווה כלום, מה זה משנה? שווה מיקרופון, שווה טוש, מה זה משנה? אין אמת. אז המסקנה שלך לא רלוונטית. אז אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה. אתה לא יכול להגיד כלום בעצם. אם אין אלו, אם עכשיו נסביר מה זה דבר. אם אין אחדות מחוץ למציאות. יש לך שאלה?
אתה
עוד פעם. אני אומר את הדבר הבא. השכל שלי מגיע, השכל שלי עובד בצורה אחדותית. בסדר? יש פה לוגיקה. כדי שיהיה משמעות ללוגיקה, אני חייב להגיד שיש משמעות ללוגיקה. זאת אומרת שיש משמעות. שיש אחדות, יש סדר בעולם. שזה חייב לפעול על פיו. אם אני אומר שהסדר הוא כימי, שהאחדות שעל פי הפועלת הלוגיקה היא כימית, אז הלוגיקה חסרת משמעות. מה זה שנה? היית יכולה להיות הלוגיקה ככה? היית יכול להיות הלוגיקה ככה, זה סתם אבולוציוני. זה לא שיש באמת משהו מחוץ לעולם הזה שאומר לי, טוב, נראה, שקר, אמת. סדר ואי סדר. לא, אין דבר כזה. הכל בתוך העולם הזה, הכל כימי. אז אם הגעת למסקנה שהכל כימי, מה זה אומר על הלוגיקה שלך? שהיא חסרת משמעות. כי אין אחדות. אם אין אחדות, אז אין היגיון. אז גם אין לוגיקה. אז הלוגיקה שגדת לפיה שאין אחדות, גם היא לא לוגית. גם היא לא רלוונטית. אתה לא יכול להגיד כלום. אז למסקנה שלך לא שווה כלום. כלומר, כדי להתחיל לדבר, אני לא יכול להגיד שאין אמת מוחלטת. כי כל רגע אני אומר אמת מוחלטת. אפילו אם אני אגיד שאין אמת מוחלטת, זו אמת מוחלטת. אני לא יכול לברוח מזה. לא לוגית ולא קיומית, כי כל רגע אני מחליט. אני מחליט לא להחליט. גם זו החלטה. אתה לא יכול לברוח מזה. פעם עשיתי דיון עם איזה פילוסוף, אז הוא אמר לי, טוב, אז הלוגיקה שלי לא נכונה. זאת שלא צדיק, אבל גם זה לוגיקה. אז גם אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול להגיד כלום את זה. אתה לא יכול להגיד כלום. אתה יכול במקסימום או להסכים איתי, או להסכים איתי. אחד מהשתיים. כל הכוחות האלה שאתה לך, הצור, האמת, האחדות, הם לא כימיה. לא, 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 ממש, ממש, ממש לא. הם לא בתוך העולם הזה, הם מחוץ לעולם הזה. הם לא בתוך העולם, הם מחוץ למציאות. בסדר? כל הכוחות האלה, שקדמו לשכל, שאנחנו כל כך ודאים בשכל שלנו, בסדר? נקראים בשפה יהודית אלוהים. אלוהים זה ריבוי של המילה אל. האם נוסע אל ירושלים? זאת אומרת שהכיוון שלו ירושלים, זה אומר בעצם שהמשמעות שלי, יש לי משמעות, יש לי כיוון לחיים. אז כיוון זה משמעות. אז ריבוי של אל זה אלוהים, אז בעצם אלוהים זה הרבה משמעות. אל כיוון משמעות, אז אלוהים זה הרבה משמעות. יש? אל כיוון משמעות. אלוקים הרבה משמעות. כל הדברים האלה הם משמעות חיי. אם תרצו, שלמות חיי. מה, תגיד את זה שרבה אלוהים? נסביר. אני ודאי בכך שיש שלמות בעולם. עכשיו, אני צריך לבטא את השלמות הזאת. אני ודאי בכך שמעל כל הדברים האלה יש שלמות. טוב, עכשיו אני צריך לבטא את השלמות הזאת. אי לדור, אי לאמת, אי לצדק, אי לאחדות. כלומר, הם גילויים של השלמות. הם באים לגלות את השלמות.
אז גם הם לא אלוקים מעצמו
בזה. הם גילוי של אלוהים. אני בחיים לא נוגע באלוהים. אני אפילו בגילוי של אלוהים לא נוגע. פעם נגעת בשיא הצדק? אז אתה רוצה לגעת בשלמות, שזה צדק עם אחדות, עם... השלמות היא בעצם חיבור של כל הכוחות ביחד. זה אינסופי. אתה יכול לשאול שם בחיים, אתה בחיים לא תגיע. בחיים לא תיגע בחיים בשיא הצדק. תמיד תיגע עוד קצת. זה אינסופי. מצד שני, זה מושלם, זה שאיפת חיי. מצד שלישי, בחיים לא ראיתי את זה. המישהו פעם ראה צדק? או שכתו לי שיש.
אתה
רואה את
ההוכחה הזו שטענת שאדם לא יכול... לאהוב גלידה אם הוא לא גם גלידה. זה אומר שלמה היינו בשמיים לפני זה, זה אומר ש... כאילו, היינו בשמיים לפני זה בדיוק שאנחנו שואפים לצדק ולמוסר
וכו'. אני אגיד בגדול מה שאמרת. אני לא רוצה להכנס לזה כי זה סוגיה בפני עצמה על בריאת העולם. אבל בגדול הסיבה שאנחנו ודאים, שימו לב, אנחנו א' ודאים בכל הערכים האלה, ב' בחיים לא ראינו אותם, ג' הם שלמים, דלת הם אינסופיים. כל הדברים האלה נקראים בשפה יהודית ודאי אינסופי, בחיים לא ראיתי והוא מושלם, נקרא בשפה יהודית אלוהים. שלמות שהיא אינסופית, שבחיים לא ראיתי, אבל אני ודאי לגביה. זה נקרא אלוהים. לגבי שאלתך, איך אנחנו יודעים שיש, אם לא חווינו, אז התשובה היא שחווינו. מה חווינו? אני יכול להגיד לך ממש ממש בגדול, כי זה קצת עמוק, אבל חז"ל אומרים שלפני שהבורא ברא את העולם, היה הוא שמו אחד. כלומר, הבורא היה במציאות ב-100%. ובגלל שלאדם לא הייתה שום בחירה חופשית, שהוא נמצא ב-100%, אז מה שהבורא עשה זה שהוא יצא מהמציאות. זה נקרא ברא. ברא זה יצא. נכון בערבית ברא? מה זה ברא? צא. נכון, מה זה חיית בר? חיית חוץ. אז ברא זה יצא. מה זה עולם? מלשון העלם. אז יצא ויצר העלם. על מנת שהאדם יוכל לבחור בו מתוך רצון לחיבור. שכאשר האדם, כאשר הבורא יוצא מהמציאות, הוא משאיר רושם מהמצב הקדום שהיה, שהיה במציאות ב-100%. הרושם זה מה שאתה מרגיש. הרושם זה שאיפה לצדק, לאמת, לחסד, לאין סוף, שזה כי אתה יודע, כי אתה חווית את זה פעם.
מה, נפש?
זה לא נקרא נפש, יש איזה כל מיני רבדים שונים בנשמה. אבל בגדול, מה שאתה מרגיש, הצדק, האמת, החסד, כל הדברים האלה, הם משהו שחווית כבר. אבל זה הוודאות שלי, הרב קוק קורא לזה ביסורים ומרקים, מה שהנשמה כוספת במקוריותה. כלומר, יש בי נשמה. נשמה זה 5% צדק, זה סתם דוגמה. וה100% צדק זה אלוהים. בסדר? המאה צדק שמתגלה דרכי הוא גילוי של אלוהים. מה שנקרא חלק אלוק הממד, זה אלוהים. הוא חלק אלוק הממד. מעט אלוהות שיש בי. בגדול, אני אומר את הדברים, לא עכשיו בצורה הזו, אתם נכנסים לפרטים. אבל זה הרעיון. אלוהים יותר, הוודאות שלי באלוהים יותר ודאית אצלי מזה שיש בכלל שכל. יותר מהלוגיקה. כי גם הלוגיקה נובעת מאלוהים. בלי אלוהים, גם אין לוגיקה. האם זה היה ברור עד עכשיו?
אפשר כשתעבור טיפה על העניין של הוודאות, שלמות.
זהו. אז בואו רגע נגיע לנקודה של איך זה גם נוגע בחושים שלי. שאלוהים יותר ודאים מזה שיש כאן שלוחן אפילו. כי יותר ודאים מהשכל זה ברור. סברנו עכשיו. ויותר ודאים מהחושים, זה קצת יותר קשה. כי החושים בעצם יותר ודאים מהשכל, נכון? נגיד, אני אומר, יש לנו איזה... בוא נעשה את זה ערב וכך. אז ככה, נגיד עכשיו הסכן שלי אומר טוב לקפוץ מהגג. מסקנה שכלית, שגויה או לא שגויה, איך נדע? יבוא החוש, חושים, ויגידו לי רע לקפוץ מהגג. למה? כי ראיתי מישהו מת. אז בעצם המסקנה הזאת באה ומבטאת את המסקנה הזאת. השכל, החושים תמיד מבטלים את השכל, או מאשרים אותו. אבל מה נותן קיום למה שהשכל אמר? החושים. הוא מאשר את זה, לא להפך.
בגלל זה בן אדם מתלבט אם לעשות רע?
אתה יודע, איך אני יודע אם זה רע אותו מה שאני אעשה? עכשיו, מה אני עכשיו חושב? נכון להחזיר שטחים לפלסטינים? איך אני יודע? טוב, יש מחלוקת מחלוקת. נגיד, ניסינו במציאות להחזיר שטחים, מה שנקרא. מה התוצאה?
קיבלנו מכה, חושי אמרו לא קיצור.
אוס, לא, חוש אמרו לא, מסקנה, עושה חלטה.
יפה. אם זה מציאות, כאילו.
כן, חוש זה מציאות, יפה. משהו נאמרו. אלו שיש משהו יותר ודאי אפילו מהחושים. שבעצם החושים נובעים ממנו. מה זה? הקיום שלי. הקיום שלי, בלי שאני קיים, אין חושים. הקיום שלי הוא בעצם חוש האמונה. אני אתן לך דוגמה. מאיפה אני יודע שאני קיים? מהחושים? לא, אני לא רואה שאני קיים. לא צריך ראייה מהחוש כדי לדעת שאני קיים. גם כשאני לא רואה, לא שומע, אני יודע שאני קיים. זה לא תובנה שכלית, זה תובנה אמונית. מחוש האמונה. עכשיו תראו, יש פה עוד משהו. הקיום שלי הוא לא רק קיום שאני קיים בזו בריק. אני קיים, אבל אני קיים ויש לי גם משמעות לקיום שלי. המשמעות זה מה שדיברנו קודם. כלומר, חוש האמונה מרגיש שאני קיים, וגם מרגיש שאני קיים עם משמעות. אני קיים, יש לי משמעות לקיום שלי. ולכן, אני גם אראה דברים מתוך אותה משמעות קיומית. לדוגמה, עד עכשיו דיברתי אתכם, את האמת לא שמתי לב שיש כאן מצלמה, אבל עכשיו שהתחלתי לשים, אני רוצה לתת לכם דוגמה, פתאום שמתי לב שיש כאן מצלמה. כלומר, מתי שימו לב, אני קלטה, כלומר, אני קודם הסתכלתי ככה, והרשתית שלי קלטה את המצלמה. אני לא שמתי לב. מתי אני התחלתי לשים לב למה שהרשתית רואה? כשזה נהיה חלק ממשמעות חיי. משמעות חיי זה כרגע להסביר לכם את הדבר הזה. שדעתי הוא צודק, הוא משמעותי, הוא חשוב מאוד. מתי העין שלי תפסה את הדבר הזה? מתי, זה לא העין תפסה, זה לא נכון להגיד, העין תפסה. אני זה הרואה מאחורי העין. אז מתי אני ראיתי דרך העיניים את זה? כי זה נהיה חלק עם משמעות חייו. דוגמה נוספת, נגר ייכנס לבית, מה הדבר הראשון שהוא יראה? את הארונות מטבח, כי זה מה שמעניין אותו, זו משמעות חייו. רצף ייכנס לבית, מה הדבר הראשון שהוא יראה? את הריצוף, כי זה משמעות חייו. לא העין רואה, אני הוא הרואה בתוך העין. ואני שלי, הקיום הזה הוא לא קיום סתם, זה לא שאני קיים וכל מה שהעין רואה אני רואה. לא, אני יכול להסתכל על משהו בכלל עושה לב שהוא קיים ברגע. אני יכול להסתכל שעל בגשת, אני חושב על איזה מהלך. אחרי השיעור, אין לצבע היה החלון. אין לי שמץ של מושג, לא הסתכלתי על החלון. מה אני הסתכלתי? כל השיעור עמדת בחלון. אני בכלל בהיתי, חשבתי על משהו אחר. מה אבל ראית? אולי העיניים ראו, אני לא ראיתי. אני לא הייתי שם. החושים שלי, עכשיו זה יבוא את זה ביטוי בצורה הכי קיצונית, במצב שהנפש שלי סוללת ממשהו, לדוגמה, העולם הפנימי שלי, המשמעות של חיי, היא סוללת מרצח, רצח זה דבר רע, ואני רואה, או נגיד סוללת ממוות, לא מסוגלת לראות מוות, בסדר? אז אני רואה מישהו שקפץ, בא יצאת מהגג, וקפץ מהגג ומת. עושים לחקור, מה קרה, ראית אותו, איך הוא מת? אתה זוכר. אבל אתה ראית. לא הייתי שם, לא יודע. זה קורה. הרבה פעמים מזירות רצח, זה קורה. שמרוב שאנשים סולדים את זה, פתאום מרוב אצלכם בהלם מוחלט, לא זוכרים מה היה שם. כלומר, זה לא שהעין רואה, אלא אני רואה. כלומר, מי נותן קיום לחושים קיים או לא קיים, ומבטל אותו? דבר הזה. הקיום והמשמעות שמקורם בחוש האמונה.
אז זה כאילו צמח אפשר להגיד גם, אדם שהוא לא יכול להרגיש לשום דבר, הוא עדיין יהיה קיים, אז זה הקיים הזה שם הדבר?
מה זאת אומרת צמח?
אדם שהוא צמח, כאילו הוא לא, אין שום חוש לא עובד, אני יודע.
אוקיי. במודעות מסוימת הוא קיים. מושג למה קורה זה בתת ההכרה. ואני מדבר על החיים, פשוט משאר איך אנחנו חיים. לא יודע להיכנס לתוך צמח עכשיו ולהבין מה עובד עשו. ככה אני עובד בחיי. שימו לב, זה גם עומד דרך אגב, תבינו. ככל שתעמיקו יותר בעולם פנימי של משהו ותתחברו אליו יותר מפנים, ככה גם תראו אותו יותר, תראו גם את היופי שלו יותר. אתן לכם ככה, עצה גם לדייטים. ככל שתכירו יותר את המחורה העומדת מולכם, ככה גם בעולם החיצוני של יתראה יפה יותר. ככה שלא כדי לפסול על הדייט הראשון בגלל צד חיצוני. אלא לחכות לשאר הדייטים כדי לבחון איך העולם הפנימי מתגלה בעולם החיצוני. כי העולם החיצוני הוא שיקוף של העולם הפנימי. זה מופיע את זה. כן.
הוכחת למה החושים מקורם בעני בקיום שלי?
קודם כל לא הוכחתי כלום, תשים לב. כל הדבר פה, לא היה פה טיפת שכל. העילה בסך הכל הסברת איך אני חי. זה לא שכל. אני מסביר איך אני חי. גם בלי שכל, ככה אני חי פשוט.
אבל, כאילו, לא שלבנתי שלא הסברת מי אמר שהקיום מקורם בחוש האמונה.
הנקודה הזאת היא. איך אתה יודע שאתה קיים? אתה רואה שאתה קיים? בגלל שאתה רואה שאתה קיים, אתה יודע שאתה קיים? נגיד, אתה לא רואה עכשיו. אתה יודע שאתה קיים?
כן.
איך יודע? אתה לא רואה, כי זה לא חושי. זה קדם לחוש. גם בלי שכל אני יודע שאני קיים. גם אין עכשיו לוגיקה, אין הגיעה לי כלום. הקיום שלי...
שכל זה לוגיקה, כאילו.
סימן, תראה מה אתה אומר. מה אתה לך דוגמה לשפע? אני חושב ש... בוא ניתן דוגמה. האם יכול להיות דבר כזה? אתה מבטל תענית. יכול להיות שיש מישהו שחושב? אני חושב. עכשיו בוא נשאל לך שאלה, תגיד לי. אני מבטל את החושב, נשאר אני?
כן.
אז כלומר, אני שאני לא תלוי בחושב. החושב תלוי באני. זה מה שסמרנו כאן. זה כבר בקשר של זה לזה. האני שלי, המשמעות של חיי הקיום שלי, הוא זה שמוליד ומופיע את המחשבה. דרך הצדק, דרך האמת, ומתוכו חושבים. לא סתם יש מחשבה ארטילאית, אלא אני הוא החושב את המחשבה, לכן גם המחשבה מופיעה בלוגיקה מסוימת, בסדר מסוים, בצדק מסוים, בצור מסוים. אז אני מדבר. כלומר, מה שאלתי להגיד בכל זה, שבעצם הדבר הוודאי ביותר שיש לי בחיים, לא השכל, לא החושים, אלא חושי אמונה. ובוא אני חש את הצדק, האמת, החסד השלום, שמקורם בשלמות, נעשה לתאר את זה בצורה כזאת, נשאיר את זה אולי, נעשה את זה מנמטה. יש לי שלמות, בסדר? ומתוכה אני קולט צדק, אמת, סתם דוגמה של ערכים, חסד, שלום, בסדר? וכל מיני ערכים. אני רוצה שלמות, זאת שאיפת חיי, ולכן עכשיו אני רוצה להופיע צדק, אמת, חסד, שלום. בסדר? איך כל הדבר הזה נקרא בספר הכוזרי? הסברנו בשיעור הקודם, שאנו פעם, אם חשבתם פעם, למה הכוזרי? אף אחד לא מדבר על אלוהים? וואלה, אני בא לדעת איך שאלוהים, הספר הכי מרכזי של עם ישראל, לא מדבר על זה. ברור שמדבר על זה, זה המשפט הראשון. היה מלך שחלם חלום. זה החלום. חלום זה שלמות, שאיפת חיי, משמעות חיי, שלמות חיי. זה ברור שיש שלנו, ברור שיש שלמות. לכן שבא לו הפילוסוף, אומר לו, בדרך הדת. אמר לו, בדרך הדת אין אמת, אין אמת, זה אומר שזו אמת, מה אתה רוצה? מה אתה סופר את עצמך? זה הרעיון. הכוזרים מתחילים מהדבר הזה. אחרי זה, בשיעור הבא, אנחנו נצטרך להסביר, אני אגיד את זה בגדול, לא אני מנסביר את זה בדרך לעשות, אבל שתדעו שגם יש כיוון כזה. איך עכשיו, זה השלמות, זה האידיאל. איך עכשיו אנחנו מופיעים את כל הערכים האלה בצורה אחדותית כזאת, שכולם ביחד יובילו לשלמות. איך אני יכול להגיד למישהו, זה מכוער. זה אמת, הוא מכוער, אבל זה לא שלום. אז איך אני מופיע את כל הערכים בצורה אחת, שלא יהיו בגב אל גב אחד אל השני, שהחסד והשלום כל אחד יהיו בנפרד, אלא בפנים אל פנים. בסדר? זה הרעיון שאנחנו צריכים להסביר. איך כל הערכים ביחד, אם אני לא אזכיר את הרעיון הזה, תסביר לי, תזכיר לי איך להסביר אותו בשיעור הבא, איך כל הערכים האלה ביחד ילכו ויופיעו את השלמות, והדרך שתופיע את כל הערכים האלה בצורה שלמה, היא תהיה מה שאנחנו קוראים רצון השם. זה רצון השם. הדרך השלמה ביותר להופיע את השלמות האינסופית. זה ההגדרה של רצון השם. עכשיו,
בעצם לא הוכחנו עדיין בכלל את שום אלוקים מסוים. נקרא לזה. הוכחנו שקיים דבר כזה. עכשיו צריכים להוכיח מה הוא רוצה באמת.
הוכחנו שיש אלוהים. עכשיו זה לא הוכחה, זה הדבר הכי מציאותי שיש. אני לא רוצה לקרוא לזה הוכחה. הפוזרי קורא לזה הראייה ולא הראייה. זה הדבר הכי ברור שיש, אפילו יותר מראייה חושית. עכשיו, קודם כל נבין שאלוהים יותר ודאי מזה שיש כאן מיקרופון. והמיקרופון הזה עכשיו קיים בגלל שיש אלוהים, כי אחרת אפילו יותר שם לב אליו. אבל, אנחנו צריכים למצוא באמת איך אלוהים מתגלה, כמו שאמר אליאל, ואיך אלוהים מופיע במציאות. מה הדרך להופעתו במציאות? זה מה שנקרא, אנחנו צריכים למצוא האם התורה תהיה הדרך להופעת אלוהים במציאות בצורה הכי נכונה. אז כל זה עוד דבר מאוד בשיעור הבא בעצם.